ציפי שמילוביץ', בשבוע שעבר קידמנו את, את עונת ה-NBA שעומדת להתחיל בעוד מה? 3 ימים עם המערב, בגלל הסיפור הגדול של גולדן סטייט, ואמרנו, דריימונד גרין יהיה חייב לחטוף, זה היה ממש, זה לא היה ברול, זה לא היה אינסידנט, זה היה אטאק, זה היה אסור, משהו כאילו באמת מסיבי. ובסוף מה? לא עוד עלה. אז אנחנו יודעים, יש את הערב הענקת, הערב הראשון הוא ערב הענקת הטבעות, ומאוד חגיגי, ומעלים את הבאנר של האליפות, את הבאנר של האליפות, למרומי האולם, אבל זה קצת מגוחך, לא?
כן, זה מאכזב. זה מאכזב. סטיב קר, שנשלח לספר לתקשורת שתיתן את זה מתחת לשטיח, ראית עליו שהוא יודע שזה...
הוא יודע שאנחנו יודעים, שהוא יודע שאנחנו יודעים.
בדיוק, שזה ממש לא, אתה יודע, זה מאכזב. אני לא יודעת מה השיקולים
שלנו. נגיד שהם אמרו שההשעיה שלו תסתיים בתוך יומיים, שזה היה לפני כבר כמה ימים, ושיהיה כנס והכל יישאר אינטרנה, זאת אומרת, יישאר בתוך הקבוצה, והוא יחזור לשחק במשחק ההכנה האחרון שהיה אתמול בלילה, הם הפסידו נדמה לי, והוא יהיה כשיר לשחק ב-opening day. שזה, אי אפשר היה לראות את הענקת הפרסים בלעדיו, אבל הם צריכים לנהל את זה קצת אחרת, זה נראה לא טוב.
כן, זה נראה לא טוב, זה נגמר לא טוב, זה... אתה מצפה למשהו קצת אחר מגולדן סטייט, אבל בסוף כל קבוצות ה-NBA האלה הם עסק שחושב על עצמו, אני לא יודעת מה זה אומר, טיפלנו בזה באופן פנימי.
כן, ברגע שזה לא אקט שהליגה מתערבת בו, אז הם משאירים לקבוצות המון מרחב. המון מרחב, והם סומכים על הקבוצות, הם מעדיפים, האמת, זה צריך להגיד, אם זה לא נהיה עניין פדרלי, אם המשטרה לא מעורבת, דברים מהסוג הזה, אם זה לא עבירה שהיא עבירה שמישהו הגיש תלונה לגביה, ואני מניח שג'ורדן פול לא הגיש תלונה. בכל אופן, זה לא נחמד, וזה רק מחזק את מה שאנחנו חשבנו שדריימונד גרין, זה בוודאי העונה האחרונה שלו, כמו שכתב בכתבה שעשית בידיעות אחרונות לקדם את הליגה, אבל התחושה שלי, ונדמה לי ששותפה לתחושה הזאת, שאם ההזדמנות תעלה ויהיה טרייד שיגרום להם להתחזק, או לפחות לא להיות חלשים יותר, שיכלול לדריימון, הם לא יעסיסו כבר במהלך העונה הזו.
כן, אנחנו צריכים לראות איך העונה תתחיל, ואתה יודע, יש את קלישאת הניצחון מרפא הכל, אבל צריך לראות איך הם יראו, ואיך הכימיה הזו קיימת, אם בכלל עדיין, אבל כן, אני לא אתפלא אם הם יגששו לגבי טרייד.
אני לא רוצה להעריך את הפתיח הזה יותר על המידה, אבל ראיתי גם קטע מסיבת עיתונאים או מהתגובה של גרין עצמו, אני לא חייב לכם דברי חשבון, אני לא מעניין אותי מה אומרים, I couldn't care less, זה רק עניינים שביני לבין הקבוצה שלי והכל, וזה ממש עצבן אותי, כי קבוצות ספורט ברמות האלה, בכלל קבוצות ספורט, אבל בוודאי ברמות האלה, עם הפן בייס, עם אהדה של קהל גלובלי, זה לא נכון, זאת אומרת, אתה מבלבל את המוח, אתה לא קיים בלי האוהדים, אתה לא קיים בלי הקהל, אתה לא קיים בלי ההילה של המשחק, זה לא בינך לבין whoever, זה בינך לבינינו, let's face it, הקבוצה הזאת לא תהיה אותה קבוצה, אם היא הייתה מתנהגת, לא הייתה אותה קבוצה, אם היא הייתה מתנהגת כמו שגרין הציג את זה בתגובה הבאמת מטופשת שלו, ומאוד מתנשאת, מאוד ארוגנטית, אני מאוד לאהבתי את זה. הוא לא מתאים כבר, הוא לא מתאים להפיל של הקבוצה כרגע.
כן, אנחנו מסכימים על זה. אנחנו מסכימים על זה.
כן, לא ציפיתי לוויכוח בעניין הזה. אוקיי, אז אנחנו תכף נגמור את הסיכום הזה ונקפוץ ישר לקידום המזרח. לא לפני שאני אזכיר לכולנו שאנחנו בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם דובי פולק והאורחת שלי, כרגיל ובכיף, היא ציפי שמילוביץ', כמעט שותפה מייסדת, פחות או יותר, איזשהם מילים כאלה. גם אהבתי את הפרגון היפה שלך בפייסבוק, המעט שאני מבלה שם, קצת הצליחו לחמם לי את הלב כמה חברים מהעבר. אז זהו, אז נשמע את קטע הפתיחה ונחזור עם קידום המזרח ב-NBA. עוד רגע. אוקיי, אנחנו גם בווידאו, למי שלא שם לב, גם העליתי כמה פרקים, או לפחות קידומים, ופרק אחד עם יאיר נבות ממש באחרונה, במלואו כקובץ וידאו ליוטיוב, ובין הזה נורא נחמד, אז הנה גם אנחנו כאן. קיצור, ציפי, את במתח? זאת אומרת, אנחנו ממש, אוטוטו, יש משחק פותח במזרח ומשחק פותח במערב, שתי הפיינליסטיות, כמקובל, על פי המסורת, יערכו את משחקי הפתיחה, נדמה לי שבוסטון מערכת את פילדלפיה, שהיא סיפור מאוד מאוד מעניין השנה, וגולדן סטייט, of all teams, את הלייקרס, שזה בכלל מוזר, זה כאילו לקחו שיבוץ מלפני 6-7 שנים ואמרו בואו נשים את שתי הקבוצות המובילות של המערב אחת מול השנייה, אבל זה יהיה מעניין. עוד משהו ככה לסיכום המערב, עוד משהו שקפץ לך
בימים האחרונים? לא, כשדיברנו על המערב לפני שבוע אז אמרתי שפעם אפשר לפסול קבוצה של לברון ג'יימס שייך אליה, אבל אני קצת פחות בטוחה בעניין הזה.
כן, לא, הסתכלתי קצת על משחקי ההכנה, אז קודם כל שרודר בכלל עוד לא הגיע, לא ברור בכלל אם הוא יחתום שם, משהו מוזר שם.
מה שדיברנו עליו, זה הבריאות של אנטוני דייביס, ו...
כן, הוא גם הצליח, יבי גב או משהו.
אני לא יודעת אם הוא אי פעם יהיה אנטוני דייביס, שאנשים חשבו שהוא יכול להיות, ובלי זה באמת אין, גם לברון, אין כלום, אין כלום.
אז זהו, אז במשחקים, במשחקי ההכנה שהם לא כך חשובים, אבל מעניין להסתכל על דברים, על דברים שהמאמנים מנסים לעשות בהם, אז ברור היה שדרווין הם המאמן, שהוא נראה לי הולך לעשות קצת סדר בלייקרס, הוא בן אדם מאוד קשוח, מאוד, מאוד נחוש, הרבה מאוד שנים, גם כשחקן רול פלייר, שתמיד נחשב לאחד החזקים והקשוחים בליגה, ובמשך שנים המאמן של בודנהולזר במילווקי, נדמה לי שהוא עוד היה עוזר גם במקומות אחרים, אני לא זוכר בדיוק, והוא כאילו נתן את הצ'אנס לווסטברוק להגיע למסקנה לבדו שזה לא הולך, או לפחות להוכיח לקבוצה, לפלינקה, לג'יני בס, מי שזה לא יהיה, או ללברון ג'יימס, וזה באמת כל כך נראה לא מחובר, הוא העלה פעם אחת את ווסטברוק עם איזה שהם שחקנים שאני לא זוכר מי, הם פעם אחת עם בברלי באותה חמישייה, כאילו ביג 3, ביג 4, מה ביג, איזה 3, איזה 4, זה מביך, הוא דורך על הקווים בצדדים ומאחורי הסל, מאבד כדורים, מוסר ליריב או החוצה, ובמשחק האחרון שראיתי, הוא כבר עלה מהספסל, וכל אמרו, וואו, בואו נראה איך זה עובד, ואז אחרי כמה דקות של שניים, שלושה דברים בסדר, ועוד כמה שטויות, פתאום הוא תפס את השריר הערך האחורי, מה שאנחנו יודעים, כללת ההמסטרינג, ורץ לחדר הלבשה, דידה לחדר הלבשה, אז אני לא אומר שזה הצגה, אבל זה משהו שיכול להיות אחת הברכות היותר בלתי צפויות ובלתי מוזמנות של הלייקרס, כן, אוקיי, אתה עכשיו תנוח את השבועיים שלושה בשביל לרפא את, כי אי אפשר לרפא את זה, אלא במנוחה, וכשאתה תחזור אתה כבר לא תהיה שחקן חמישייה, הסיפור הזה נגמר. אני לא רואה אותו עולה בחמישייה, אלא אם כן באמת חצי קבוצה תהיה פצועה. אבל זה מביך שהם לא מצליחים לפתור את הדילמה הזאת שם. אמרנו את זה שבוע שעבר וזה ביתר סט עכשיו. אוקיי, מזרח. המזרח מעניין. המזרח מעניין. ככותרת הייתי אומר, יש יותר מדי קבוצות טובות. המון המון קבוצות שיש להם פוטנציאל לעשות פלייאוף, וקבוצות טובות יישארו בחוץ. גם לך זה נדמה ככה?
אני לא יודעת אם יש קבוצה שהיא ראויית פלייאוף ותישאר בחוץ, אבל אני חושבת שכן יש 8 קבוצות שהן ברמה של פלייאוף, שהן ראויות פלייאוף. הוא באמת לא היה, אני חושבת שהמזרח לא היה כל כך חזק כבר הרבה זמן. חלק מזה זה מה שקרה בשני הצדדים, גם במערב, זה החזרה של כל הכוכבים הפצועים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים את העונה, כשכל הכוכבים הפצועים, אני שם בצד את אנטוני דייביס שוב,
כשכל הכוכבים... או את רוברט וויליאמס, את יודעת, יש פה ושם...
רוברט וויליאמס, אני לא שם אותו...
לא כוכב, נכון, הוא לא, עדיין לא...
אני לא שם אותו במקומות של קוואי בצד אחד, מידלטון בצד שני,
מילווקי.
אפילו בן סימונס, אתה יודע, כולם חזרו.
תכף נדבר על הקבוצות עצמן, אבל... כן, זה נראה שאיכשהו, גם אחרי שנות הקורונה, שזה היה שנת הבאבל, זאת אומרת, בעונה מקוצרת, ובאבל, והעונה שאחרי שהתחילה בתור עונה בלי קהל, וכל ההתנהלות הזאת וכל מיני קבוצות שבאמת איבדו חלק גדול מהקאדר שלהם לפציעות, פתאום זה נראה ליגה שעומדת על הרגליים, שזה הרבה זמן כבר לא, אנחנו לא זוכרים.
כן, כן. אנשים חזרו, אנשים חוזרים, והמזרח, חלק מזה זה כי המזרח היה חלש כל כך הרבה זמן, אז המון קבוצות היה להם זמן לבנות את עצמן, מאפס, עם בחירות דראפט וזורים כאלה, ואז אתה רואה קבוצות כמו קליבלנד ודטרויט, והם פתאום, אני לא יודעת אם קונטנדר, אבל קליבלנד היא ברמה של טופ 4-5 במזרח.
כן.
היא קבוצה אדירה.
הייתי אומר פשוט... אפילו קבוצות שלא רואים כרגע עד כמה הן יכולות להשתלב גבוה, כמו אטלנטה, שרק לפני שנתיים היו בגמר, כן. בגמר המזרח, ושנה שעברה זה היה שנה איומה מבחינתם, ואפילו אורלנדו, שפתאום אספו כל מיני בחירות, והם נראים באמת נורא מבטיחים.
אתה יודע מה? אני לא חושבת שהם קבוצת פלייאוף, אבל...
פליין בשקל.
הניקס.
כן.
הניקס נראו טוב מאוד במשחקי טרומון האלה, ויש להם המון המון כישרונות. אז אתה יודע, חלק... אז שוב, אז יש קבוצות שבאמת, בגלל שהן היו גרועות כל כך הרבה שנים, אז הם בנו את עצמם לאט לאט, והצמרת היא... הצמרת זה כבר המשכיות ברוב הקבוצות. זאת אומרת, מילווקי זו קבוצה של שנים, שבנויה כמו שצריך, בוסטון כמובן, פילדלפיה, שזה אקספרימנט שהשנה אולי סוף סוף נראה אם יש פה משהו מוצלח, וברוקלין, שזה הדיון הרגיל, זה או אלופה או כלום, כלומר אין כזה באמצע, זה כישרון של אלופה, ואם זה לא מתחבר אז הכל מתרסק, אבל יש שם 8, 9, 10 קבוצות, שהמאבק על מקום בפלייאוף עד הרגע האחרון, ממש.
למרות המרדף אחרי הפלא הצרפתי, שזה קצת יקלקל לחלק מהקבוצות את הרעיון הזה של הטנקינג.
אני לא חושב, טנקינג זה משהו אחר. אם אתה מגיע...
קבוצה כמו, סתם אני אומר, ברור לגמרי שנניח, ותכף נעבור על הקבוצות ועל הדירוגים בתוכן, אבל קבוצות כמו אינדיאנה או שרלוט, אין להם מה לחפש בליגה, ברור לגמרי,
כן.
זה קבוצות שהולכות לפירוק והרכבה מחדש,
ושם כן.
הטנקינג יהיה לדעתי מ-day one. אין פה, אין, זה סתם. קבוצות אחרות, פשוט יהיה להם קשה להחליט מתי הנקודה שבה מפסיקים להתאמץ. זה לא פשוט בכלל.
אני חושבת שכולם משחקים ברצינות עד פגרת האולסטאר. ואחרי זה אתה עושה את ההחלטות, ואני לא, אתה יודע, זה לא פייר וזה לא נעים, אבל אני לא אבוא בטענות, לקבוצה כמו שרלוט, שהם, אתה יודע,
לא, לא, אני אומר, אמרתי, הוצאת אותה מהכלל, כי הם מפורקות, הם פשוט מפורקות.
אבל, 12 קבוצות, לא 12, 10 קבוצות,
10 פלוס אולי 10 שחור שאנחנו לא רואים
כרגע. מתמודדות על מקום הפלייאוף, אף אחת מהם לא תלך לטנקינג, אני לא חושבת.
לא, ברור, אני, זה בדיוק העניין, זאת אומרת, מקלקל את התוכניות של מישהו, להתברג, מישהו מהקונטנדרים יחסית, להיות חלק מה... למרות שאת יודעת, בסוף זה גורל, ומספיק שאתה לא נכנס לפלי-אין, אתה פשוט נכנס לתוך הרולטה הזאת.
אבל אני לא חושב, אני לא חושב שמראש יש לך יותר מ5 קבוצות שמראש מיועדות, שמראש חושבות על האפשרות לעשות טנק.
כן, כן, יש 2-3, כן, אני חושב שזה 2-3 במערב, ו2 בוודאות במזרח.
אז... כל היתר זה לא, זה לא מחובה, אף אחד מה-10, 12...
לא, גם צריך להגיד, שחקנים רוצים לשחק, ושחקנים רוצים לנצח. זה מעבר לשיקולים של ה-owners ושל ה-GMs וכן הלאה.
אנחנו לא נראה טנקינג עד 25 משחקים אחרונים של העונה, אני חושבת.
כן, אז בואי נתחיל, ככה להסתכל באמת על הדברים שמעניינים באמת. את יודעת מה? המועמדות בעינייך המובילות לגמר המזרח, השתיים שהד אנד שולדרס מעל כל השאר. אני חושב שאנחנו מדברים על אותו דבר, אבל בואי.
קשה לי, כי ברוקלין עושים לי הכל, זאת אומרת, אני פשוט לא מצליחה להחליט, הם עושים לי את כל התחזיות, אי אפשר לעשות תחזיות כשיש לך את המשתנה הזה של ברוקלין, אתה פשוט לא יודע. אני מניחה ש... וזה גם סוג של קונצנזוס כזה פה בין פרשנים, זה שמילווקי היא עדיין הקבוצה הכי מסודרת ומאורגנת והכי מאוזנת ובנויה הכי טוב כדי להגיע לגמר המזרח, בהנחה שכולם בריאים.
כן.
בוסטון, אני חושב שדיברנו על זה, החשש שלי הוא שהם איבדו את, את החלון הקטן שהיה. היה חלון קטן, ואני חושבת שהם פספסו אותו.
אבל עדיין הם השתיים שאת היית ממקמת כרגע, לפחות תיאורטית בראש הטור?
זה מילווקי, מילווקי בצד אחד ועוד שלוש בצד השני, זה פשוט נראה לי בלתי אפשרי לדעת איך סיפורי אודוקה ישפיעו על סלטיקס לאורך העונה, בלתי אפשרי לדעת אם הרדן ואמביד זה יעבוד סוף סוף או לא, למרות שיש לי הרגשה טובה לגבי זה השנה, וברוקלין, אתה פשוט לא יודע, אני ראיתי שבוע המשחק שלהם נגד מילווקי, היו כמה דקות שבהם סימונס שמר על יאניס, הרג אותו, בן סימונס שמר על יאניס, פשוט כמה דקות ימלל אותו. עכשיו, אם יש לך את הסימונס הזה, עם קיירי ודורנט, איך בדיוק אתה מנצח אותם? מצד שני, מי מבטיח שיהיה לך את הסימונס הזה? אתמול הוא כבר עשה שש עבירות בשבע דקות. סימונס, אז אתה לא יודע איזה סימונס תקבל, אתה בוודאי לא יודע איזה קיירי תקבל, אתה יודע איזה דורנט תקבל. וזה המשתנה שאי אפשר, הוא פשוט הורס את כל התחזיות. אני מאוד אוהבת את בוסטון, הווייב שיש לי מהם הוא לא מוצלח במיוחד, אבל זה רק תחושות. הקבוצה היחידה שאני סומכת עליה, במרכאות, בהנחה שהיא בריאה, זו מילווקי. ואני חושבת שיש כאן, תוך כדי העונה, יש כאן איזה פתח לאיזה קבוצה מלמטה לבוא. קליבלנד כזאת. יש כאן איזה פתח.
אוקיי. האמת שזה לא... דעת, לא סודות הגרעין, אנחנו מדברים על אותם דברים לאורך השנתיים האחרונות, ובוודאי בסיכומי העונה הקודמת ובקידומי העונה הזאת. אני גם הייתי אומר שמילווקי היא הקבוצה הכי בשלה, אפרופו חלונות והכל, זה לגמרי יאניס בפריים שלו, זה דרוע על ידי, לפני התחלת הירידה שלו, זה מידלטון, אם הוא בריא, בפריים שלו, העניין הוא שכשקצת יורדים מתחת לרמות האלה, למשל פי-ג'יי טאקר כזה שהיה להם בעונה הגדולה, שנה שעברה במיאמי, והשנה הולך למקום, הלך למקום, שיכול להיות הגיים צ'יינג'ר שאנחנו אפילו לא סופרים אותו, הלך לפילדלפיה. נדמה לי שיש שם קצת נפילה במי שבא אחרי השלישייה הגדולה הזאת. לא יודע עד כמה לופז, לא יודע עד כמה לופז באמת התאושש מפציעה, ועד כמה הוא קשיר בתורם. רובי פורטיס הוא שחקן יציב יחסית, אבל המגבלות שלו ידועות, ואם הוא צריך להחליף סנטרים, אז הם בצרה, כי הוא פשוט אנדרסייז כסנטר, ואין להם כל כך סנטרים מחליפים. ברגע שלופז לא עולה, יאניס, אף אחד לא רוצה לבזבז אותו כסנטר, זה בדיוק הקטע. זאת אומרת, אם הוא לא בא בטרנזישן ורץ את המגרש, רמת האפקטיביות שלו יורדת דרמטית, הוא לא בן אדם של פוסט-אפ, זה מאוד מאוד קשה לבנות את זה, אין לו כלייה מחצי מרחק בכלל, מילא ספוט-אפ שוטר משלשה, הוא יכול להגיע ל-30%, נניח שזה בסדר, אבל טרנראונד, חצי מרחק ודברים כאלה, זה לא הוא, כמעט אין לו את המשחק הזה. אז יש להם בעיות, מצד שני, זה יאניס, מידלטון והולידיי בפריים שלהם, אין הרבה כאלה בליגה בכלל.
בדיוק, אני חושב שהשלישייה הזאת, עכשיו עוד פעם, זה באמת לא פזום מאוד משמעותי,
כן.
ואם הוא בריא זה... הם יש להם נפילה כשהם קצת בספסל, אבל אני חושב שאין תחליף.
כמה שנים אפשר לבנות על זה שג'ורג' היל ייתן את השלשה, או את קונינגטון או כאלה, כי הם בסדר, זאת אומרת, זה שחקנים סולידיים, אבל הם לא משנים גורל של קבוצה.
אני לא, אבל זה בדיוק העניין, שהבקס לא צריכים משהו שישנה את הגורל שלהם.
אבל יש 48 דקות כל משחק, ואתה צריך גם לדאוג למנוחה ולהגיע בטופ 4 לפחות, כן? שיהיה לך הום קורט לפחות בסיבוב הראשון לפלי אוף, אתה צריך לשחק.
הם צריכים שכולם יהיו בריאים, אני חושב שזה, הם צריכים שכולם יגיעו לפלי אוף בריאים. יאניס הוא מאלה ש... אתה יודע, הוא לבד. משנה תחזיות, משנה
אבל כמו
קורות,
שאמרת, קצת
משנה...
ניטרלת אותו, קודם כל את יודעת שלא נדע מצרות, פציעות, עניינים,
והלואוד
מנג'מנט, הלואוד מנג'מנט
לא
הוא מסוג הדברים שאנחנו נשמע עליו בעונה הזאת יותר מאי פעם בעבר, כי אתה לא רוצה להגיע למצב של הקבוצות, של, לא יודע מה, שליש מהליגה, שהתמודדו עם פציעות שדפקו להם עונות שלמות. אז ישחקו הרבה מאוד על חלוקת דקות ועל הפחתת דקות אצל חלק מהשחקנים.
כן, אבל כל אחת מהקבוצות הצמרת האלה...
כן, 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 אני מדבר אצל כולם.
פרק עם הכוכב הראשי שלה ייפצע.
כן, לא, לא, אני אפילו לא מדבר על ייפצע, אני מדבר על למלא את המקום בדקות שאתה חייב את המנוחה הזאת. במשחקים שבק טו בק אתה אומר, אוקיי, היום הוא ינוח. יש את כל העניין הזה שקבוצות כמו גולדן סטייט ידעו להתגבר עליו די בקלות, כי הסגל שלהם היה נורא נורא עמוס. והקליפרס למשל עם רוסטר של 12 שחקנים שכל אחד מהם יכול להיות איפשהו על סף החמישייה הראשונה של כל קבוצה אחרת בליגה, זה לא אותו דבר כמו קבוצות שהדרופ דאון מתחיל בשחקן הרביעי חמישי שישי, זה דרמטי. נכון שפתאום יצוצו, אנחנו מכירים את זה, יצוצו כאלה שלא ספרנו אותם ויהיו כוכבים, אבל זה קורה פחות בזמן האחרון.
זה גם נכון לכל הארבע הקונטנדריות הקונבנציונליות במזרח, אצל כולם הדרופ דאון מתחיל איזשהו בשחקן החמישי.
כן, אבל יש הבדל בין השחקן החמישי-שישי לבין השחקן השלישי-רביעי. לא יודע. הקבוצה השנייה שאני פחות סקפטי לגבי ממך, והסתכלתי ועקבתי וניסיתי כמה שיותר לראות בליג פאס, כן? בשידורים... הפייפרוויו הזה של הליגה, זו בוסטון. מאוד עניין אותי לראות. א', כי הם מעבר לדרמה של המאמן, נדמה לי שיחסית הם הצליחו להרים את הראש ולצלוח את כמה שבועות הקשים האלה. פחות מדברים על זה שם. הסתכלתי על הפרי גיים שואו, על הרעיונות, אפילו, אני לא מצליח לזכור את השם שלו, המאמן שהוא אינטרם, שהוא מאמן מחליף לשנה הזאת. זה בחור שנראה כאילו אספו אותו בדרך טרמפ, והוא ראה לו מרגיש שייך. אז באמת השאלה הייתה, סקלבריני נדמה לי שאל אותו, הפרשן שלהם, איך זה פתאום להיות דמן? אז הוא אומר, אני לא יודע, הם לא באים לדבר איתי כבר. כאילו התפקיד שלו היה להיות האיש סוד של החבר'ה שיודוקה או אחרים קצת ירדו עליהם. אבל אני חושב שדווקא, מה שנקרא אינספייט, לבוא, אנחנו רוצים להראות שאנחנו יותר חזקים מכל הדברים האלה, והם התחזקו במקומות שבהם הייתה להם בעיה, הובלת הכדור, ובקאפ גארדס, ברוקדון זה חתירה, אם הוא בריא, זה סיפור גדול, כי הוא מוביל כדור, והוא יעשה הרבה פחות טעויות מאחד כמו מרקוס מאור, שנהיה פתאום הפליימקר המוביל, ונדמה לי שג'לן בראון עשה קפיצה מאוד מאוד גדולה.
ג'לן בראון, כן.
הוא עשה קפיצה עצומה. עכשיו, תוסיפי לזה שלטייטום יש הכי הרבה מה להוכיח היום בליגה. יותר מכולם, אולי קוואי, אבל אנטוני דייביס, דיברנו, זה קצת מוללות, אבל טייטום שנה שעברה קרס גם בגלל הקורונה, גם בגלל עומס המשחקים, גם בגלל ש... זה היה מאוד קשה להתמיד בגמר הזה נגד המפלצות האלה של גולדן סטייט, אבל זה על הראש שלו, והוא בא להוכיח השנה, ודיברו עליו שנה שעברה שהוא אמר, נדמה לי שבשיחה פנימית בין שחקנים אמר, שלא משנה מי יהיה MVP בעונה הקודמת, אני יהיה MVP בעונה הבאה, בעונות הבאות, אז יש לו הרבה מה להוכיח, ויש לו את הכישורים.
אני אוהבת את בוסטון, הלוואי, אני מאוד אוהבת את בוסטון, אני לא קיבלתי את הרושם שהם עשו אותה עוד מעט, עוד טיפה שצריך,
תראי, הם הביאו את דיי גריפין.
במקרה של בוסטון אנחנו מדברים על ממש לקחת אליפות. אנחנו לא מדברים על סתם להגיע לגמר.
את יודעת מה, בואו נתחיל בזה שהם יהיו בטופ 2, בטופ 3 של המזרח.
יפה.
זה לא כך פשוט.
יפה. אנחנו מדברים על קבוצה שהציפיות מנה זה לעשות את הטיפה, את העלייה הקטנה שעוד נשארה להם.
אני לא חושב שהם יוכלו לקחת אליפות השנה. עם כל הכבוד, אני לא נראה לי.
על זה בדיוק אני מדברת.
בסדר, אבל תשמעי.
היה חלון,
אבל עונה, אבל אלופה יש רק אחת, דיברנו על זה גם בהקשר של בייסבולים, וגם בכל הקשרים שלא יהיו, תראי, בוסטון והלייקר זה תמיד, יש מה שנקרא one big goal, אנחנו יודעים את זה, זה הדבר היחיד שקובע. וינס לומברדי, כן? כל הקלישאות הידועות של פעם. אבל לא, אני לא חושב, כי א', ההופעה שלהם בגמר בשנה שעברה הייתה, לא, לא מקרית ולא כלום, אבל לא, לא ראינו את זה מגיע. זאת אומרת, בוודאי לא אחרי חצי, החצי הראשון של העונה. הם עשו טרן אראונד היסטורי. זה דבר ראשון. דבר שני, הם ככה היו רחוקים מרחק של החלטה טיפשית אחת, או עייפות אחת של ג'ימי באטלר מלהיות מודחים בכלל, ולא להגיע לגמר. אז, ואז היינו מקבלים את מיאמי שוב בגמר, בשתי עונות רצופות, out of the blue, באמת, קבוצה שאין לה, אין לה מה לחפש שם. אז אני לא הייתי בוחן את הצלחת העונה של בוסטון, רק אליפות או לא אליפות, לא נראה לי, וגם לא נראה לי שהיא תיקח אליפות מול אף אחד מהמערב, אם את שואלת אותי.
אני חושבת שבבוסטון בוחנים את הצלחת העונה שלהם.
אין בעיה, אבל אנחנו לא בוסטון, אנחנו פרשנים בלתי תלויים. אז הייתי אומר, כן, בוסטון היא בכל זאת, למה לא, מה? כאילו, מי יגיד לנו לא? עברתי את השלב שאני צריך אישור של מישהו. anyway, אבל באותה שורה עם בוסטון הייתי שם את פילדלפיה, עוד לפני ברוקלין. כי פילדלפיה א', סוג של, יש הבשלה של שנה אחרי שנה, ויש מאמן כמה שנלעג לו והכל, לפחות עונה רגילה, הוא יודע להביא קבלות. נכון שהיו לו קריסות בפלי אוף, אבל זה קריסות שאפשר גם בשקט לשים אותם על קריס פול, כי אנחנו יודעים שקריס פול, גם כשהוא לא היה עם דוק ריברס, הוא לא יחזיק מאמץ דרות פלי אוף שלמות.
פשוט לא יחזיק לו. אבל היו לו קריסות גם עם פילדלפיה, אבל היו לו קריסות בכל
מקום. כן, כן, יש לו המון בעיות.
מהאליפות האחת שהוא לקח.
יש לו המון בעיות, יש לו המון בעיות. אבל את יודעת, לפעמים... נכון שאפשר לשים אצבע על כל מיני נקודות שבהן כן פעל, לא פעל, כן הגיב בזמן, לא הגיב בזמן, וכן הלאה. מצד שני, אנחנו מסתכלים על טיירון לו, אפרופו השיחה שלנו שבוע שעבר, ובסוף, כל הקבלות הגדולות שיש לו בזה, עם הקליפרס הוא לא הגיע מעבר למה, גמר המערב, שזה היה פעם אחת היסטורי, ופציעות, כן, אנחנו יודעים, ואליפות אחת, ואליפות אחת, שאם לא דריימון גרין, שדיברנו עליו קודם, בועד בביצים של לברון ג'יימס, אז גם זה לא היה.
א', הוא הרבה הרבה יותר צעיר מריברס.
כן, כן, גם העוזר שלו צריך להגיד באליפות.
אני לא יודעת איפה, אין פה בכלל בסיס להשוואה, ואני אומר לך שאם זה היה מאמן שהוא לא דוק ריברס, שיש לו את המוניטין, ומישהו אחר לא היה מקבל עוד שנה בפילדלפיה, לא היה מקבל. עכשיו, ואני אומר לך את זה, כן, אני מאוד מחבבת את דוק ריברס, אני אוהבת אותו.
לא, יש לו בעיות של קבלת החלטות בלחץ.
אבל מאמן אחר לא היה מקבל עוד ועוד 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 צ'אנסים עם כזה רקורד בפלי אוף.
כן, אבל את יודעת מה הוא יכול היה לעשות מול ההחלטה באמת הנפשית מוזרה מאוד של אותו בן סימון שהזכרנו קודם, לא להטביע את הכדור על האימא של אטלנטה במשחק 7 וללכת הביתה. כאילו, יש דברים שלא משנה מה אתה ומי אתה ואיזה מאמן גדול אתה, כששחקן מאבד את זה, לא משנה מי, איך תאמן אותו. הוא פשוט, את יודעת, כל העולם מסתכל על התופעה הזאת, וזה לא חשוב מי ישב שם, זה יכול היה להיות, לא יודע, יובי בראון, או פיל ג'קסון, או whoever, אבל סימונס פשוט התמודד.
כן, אבל זה לא קרה לריברס פעם אחת.
כן, אני לא רוצה לשחק את הסנגור של ריברס פה, אבל נחזור שנייה לפילדלפיה, אני חושב שפילדלפיה מאוד השתפרה. אני חושב שפילדלפיה היום יודעת מי, שזה לא קרה הרבה שנים.
יש לו קבוצה מאוד 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 טובה השנה, והרדן לפחות נראה כמו מישהו שמבין שזה הצ'אנס האחרון.
לא רק זה, הוא נראה שכבר הוא לא יהיה ההרדן של הפריים שלו ביוסטון מיד אחרי שעבר מאוקלאומה סיטי, הסקורר הכל יכול, הגארד ב-2.05 שיכול לרוץ את המגרש ולקלוע בכל דרך שהיא ושלשות והכל, הוא קצת, קודם כל, שיפר מאוד את מצב הפציעה שלו והמצב הגופני שלו, הוא ירד במשקל, יש אומרים שהוא הפסיק ללכת למועדוני לילה, את זה לא בדקתי, והוא ניכר לפחות לפי משחקים של פתיחת העונה, שהוא לא מנסה לעשות את הדברים שהוא עשה פעם, הוא מתרכז בלנהל את המשחק ולהפעיל את אמביד, שזה הדבר הכי חשוב שפילדלפיה צריכים לעשות עכשיו.
כן, אבל המבחן האמיתי יהיה במשחקים האמיתיים וברגעי קלאץ' וברגעי שבהם אתה תמיד חוזר בסופו של דבר להיות מה שאתה.
כן, אבל אם אתה עולה ומשתפר לתוך העונה ודברים חוזרים אליך, לך תדעי.
יכול להיות, מה שאני אומר זה שכשיגיעו רגעים מכריעים ואתה צריך סל, למי אתה הולך? להרדן או לאמביד? זו שאלה.
זה צריך להיות ללכת להרדן שינסה למצוא את אמביד, את יודעת הרי את התשובה, אנחנו מכירים אותה משחר ההיסטוריה של הכדורסל.
כן, זה
נכון. אני חושב שיש להם הגנה, אם נשים רגע את הרדן בצד שהוא לא ישמור, אבל יש להם אמביד שהוא שיפר מאוד את ההתמצאות שלו כשחקן הגנה בצבע, יש את פי-ג'יי טאקר, שהוא סטופר של כל שחקן בליגה, כולל דורן, כולל דורן, צריך להגיד, הוא הציע לשמור על דורן, כשהיה במילווקי, ויש להם את מתיס טייבול, שהוא נחשב לפחות, עוד יש לו הרבה מה להוכיח, אבל בעיקר בהתקפה, אבל נחשב לשחקן הגנה סופר, סופר מוכשר, הקפיצה של מקסי היא מדהימה, הבן אדם הולך להיות אולסטאר השנה, מרק מיי וורדס, זה שחקן שיכול לעשות 30 נקודות בכל משחק, אם הרדן לא יפריע לו כמובן, הוא באמת נהיה סופר סופר שוטר, וזה תענוג לראות, טוביאס האריס, אתה יודע, בסדר, לא טועה יותר מדי, זה לא שחקן שהוא לא פרנצ'ייז, אבל שחקן משלים בכלל לא רע, הם הצליחו לגבש סגל מרשים, מרשים מאוד.
יש שם קבוצה מאוד טובה ועמוקה, ופי-ג'יי הוא כבר 5-6 שנים, הוא כל קבוצה שיש לה מין חור בסירה, הם מביאים את פי-ג'יי, שהוא הטלאי שסוש.
לגמרי, הוא ממש עושה את זה, ושחקן מהסוג הזה למשל היה חסר באופן ודאי, באופן מוחלט לקבוצה כמו פיניקס, שאיכשהו התפרקו ברגעים הנכונים, חשבו שג'יי קראודר יהיה כזה, אבל הוא רחוק מלהיות כזה. זהו, אז עכשיו, הבאה בתור, לפחות לפי הרקורד של השנים האחרונות, הייתה צריכה להיות מיאמי. אבל אני לא חושב שתהיה שם. אני חושב שמיאמי השנה תרד. לא תרד ליגה, אבל אני חושב שהיא לא תהיה קונטנדרית בטופ 4, ויש לי תחושה שברוקלין הולכים לקלקל להם את השמחה הזאת.
זה בטוח, ולא, הם גם נחלשו, זאת אומרת, הם פשוט נחלשו.
פי-ג'יי טאקר.
הם לא התחזקו בשום צורה, פי-ג'יי טאקר, ואתה יודע מה, אפילו דרגיץ', הם פשוט...
לא, טוב, דרגיץ' כל השנה שעברה גם לא שיחק, הוא לא...
לא משנה, אבל כשהם היו ממש 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 טובים, אז היה הרבה בזכות דרגיץ'.
כן, לא, גם ההחלטה להביא את לאורי, שזה חלק מהטרייד של דרגיץ', היא החלטה מוזרה.
מצד שני, ראיתי קצת את לאורי, והוא נראה לא רע, אז אם הוא טוב, אז מיאמי, אתה לא יכול אף פעם לפסול אותם, כי זה אחת מהקבוצות האלה שהן מסורת, ושיטה, ותרבות, ומאמן יוצא מהכלל, אז אתה אף פעם לא יכול, בטח במזרח, הם יבואו, הם יחביצו, הם ינשיכו, הם יעשו את מה שהם עושים, הם ישחקו את הכדורסל של מיאמי. אני חושבת, ובזה נראה לי שאנחנו מסכימים, שזה פשוט לא יספיק השנה. יש יותר מדי קבוצות.
הליגה טובה, כתבת את זה בידיעות, ואני שומע את זה בפודקאסטים של הרבה מאוד פרשנים אמריקאים, שהם באמת פרשנים, ומומחים הרבה יותר מאיתנו. לא חשוב, יש להם הרבה יותר קילומטראז' לפחות. בכל אופן, על זה שהליגה טובה מאי פעם, שיש יותר קבוצות ויותר חומר של כוכבים ושחקנים, דיברנו על זה שבוע שבר נדמה לי, שאם פעם נניח היה שכבה של 10-15% של סופרסטארים, היום אפשר לדבר על 40-50% כאלה, שזה המון, המון.
היום אם אין לך קבוצה שהיא באמת עמוסת כישרון, אז אני לא רואה איך מיאמי, השמחה שלהם היא פשוט נורא 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 קצרה מול לפחות 5 קבוצות במזרח.
ואני חושב שיש להם עוד בעיה, אני חושב שאדבאיו לא נהיה השחקן שרצו שהוא יהיה.
כן, זה נכון.
הוא לא מספיק טוב, הוא קצת רך. הוא לא לוקח אחריות.
אני לא יודע אם הוא לא מספיק טוב, אבל הוא רך, זה נכון.
בדיוק, עכשיו.
הוא רך והוא לא לוקח מספיק על עצמו.
אז זה העניין, הוא לא אגרסיבי כמו שהיית מצפה שחקן בפיל הזה, בגודל הזה, ביכולות, אין פה חכמות, יש לו יכולות, אבל הוא נעלם, אתה רואה משחקים שלמים, ואתה משחק, רגע, איפה הוא, מה הוא עשה עד עכשיו?
הוא באינסטינקטים שלו, יש לו כישרון של סופרסטאר, אבל אינסטינקטים של שחקן משלים, והוא לא מצליח, אתה יודע, למצוא את הדרך לשלב את שני הדברים.
כן, אני חושב, אפרופו מה שדיברנו על דרמונד גרין, שנה שעברה הם שקלו, שמעתי את זה מכמה וכמה זוויות שהם שקלו לעשות מגה טרייד, איזשהו בלוקבאסטר שיכלול את הדבאיו, אבל אי אפשר היה לעשות זה, כי יש בהסכם הנוכחי מין מגבלה כזאת ש... אתה לא יכול לכלול שני כאלה שנחשבים פרנצ'ייז, או יש כל מיני תגיות כאלה שמדביקים לשחקנים, שאתה לא יכול לכלול מאותה קבוצה יותר משחקן אחד. דיברו על נניח לאורי ואפרופו דורנט וכל מיני כאלה, לאורי ואדיבאיו, אבל לא יכולת, כי לא זוכר בדיוק את כל החוקים, אי אפשר היה לעשות עליו טרייד, אי אפשר לעשות עליו טרייד, והם נתקעו איתו, וזה כאילו בנוי סביבו, כי... זה האנקרמן, הוא האיש הגדול, האיש שלפני החוזה המקסימום, ואני לא יודע עד כמה מיימי יסוסו לטוטגים, ממש ממש לבנות עליו את העתיד שלהם. זה לא נראה לי הגיוני פשוט. אגב, הם זרקו כסף מטורף על שני גרדים, שנה שעברה רובינסון, שפשוט סופסל ולא היה פקטור בכלל, דנקן רובינסון, שהוא קלעי נהדר והכל, אבל ברגע שהוא ירד לו הביטחון, והוא לא שיחק כי הוא לא מגן, כי הוא לא מסוגל לשמור, אז הוא גם הסיק לקלוע, ואז הוא יפסיק לשחק.
אין מקום, לטווח ארוך אין מקום לשחקנים כאלה בליגה.
יפה.
אתה חייב להיות מסוגל
יפה, לעשות... יפה, והשנה הם החתימו עוד אחד שהיה באין ספור הספבים של נכס שאפשר לעשות, לסחור בו, טיילר הירו, שהיה סיקס מן אוף דה היר, שנה שעברה, וגם הוא קיבל חוזה יפה, 120-130 מיליון דולר לארבע שנים. שחקן נהדר, אבל שוב, עובדה היא שעד עכשיו הוא רק עולה מהספסל, עכשיו הוא תרם הרבה מהספסל, אבל הוא לא שינה במשחקים המכריעים, בסופו של דבר זה לא הספיק. זה לא הספיק בשביל לשנות את המהלך של המשחקים. אז הייתי שם את מיאמי קצת יותר נמוך. אני מאוד מקווה, אני חושב שהוא שחקן טוב, אבל שוב, אני חושב שהוא צריך... הוא צריך להיות שחקן עם הרבה יותר דגש על הגנה. הוא לא, הוא לא שומר מספיק טוב. אין הרבה מה לעשות. אתה רואה, לאורי, שקטן מכולם, פיזית, זאת אומרת, לפחות בגובה, הבן אדם שומר כאילו שהחיים שלו תלויים בו, והוא פשוט, גם אם הוא לא שומר, הוא שוחט עבירות מתקיף במספרים היסטוריים בליגה. הוא פשוט נאמן מול שחקנים ומקריב את הגוף שלו. וזה משנה משחקים. כל הליגה מדברת על זה, לאורי המלוכלך, לאורי פה, לאורי שם, לאורי, וזה עובד, זה עובד, ומההירואים והרובינסונים אי אפשר לצפות, זה פשוט לא יקרה אצלה. נגיע לברוקלין עכשיו, עכשיו הסיפור הוא ברוקלין, והסיפור הוא, אני לא יודע איך להגדיר את זה, זה הסיפור הכי מטורלל של העשור האחרון, אני חושב, בליגה, כאילו, להמציא קבוצה מכלום, לקחת קבוצה לא רעה, לפרק אותה לרסיסים, להביא ערימה של כוכבים, שכל אחד עם אגו יותר גדול ויותר מוזר ויותר ווירדו מהשני, ובסוף זו קבוצה שיכולה, בהצטרפות נסיבות מסוימת, לקחת אליפות. מה שיכולה לקחת אליפות, העונה הזאת כבר. דיברנו על זה בהתחלה, אבל איך זה באמת נראה מהזווית שלך? מהזווית של החוף המזרחי?
אותו דבר, אותו דבר, בדיוק כמו בשנה שעברה, גם בשנה שעברה זה נדמה היה ש... זה או קבוצה לאליפות או קבוצה שתתפרק, זה אקספרימנט מוזר מאוד, שאני באופן אישי מגעיל אותי, אבל אם אני מזיזה את הסנטימנט מהצד, מה שיש להם השנה, אם זה מתחבר אפילו קצת, מי ינצח אותם? במזרח או במערב? אף אחד לא ינצח אותם. ולכן, כל התחזיות הן בעייתיות, כי הכל תלוי בהם. עכשיו, אנחנו באינסטינקטים, יש יותר סיכוי שזה יתפרק מאשר שזה יצליח. אבל
אני לא משוכנע, תכף אני אנסה לאתגר אותו.
אבל אם זה יצליח, על מה אנחנו מדברים? זו קבוצה שיש לה, אתה יודע, סימונס, שיש לו את כל הבעיות שלו, אם הוא קצת מתייצב, אז הוא פותר להם שתי בעיות עצומות. אחת, מוביל כדור, שלא רוצה לזרוק לסל, אלא ישמח לתת לקיירי ודורנט. שתיים, מגן גם פרימטר וגם מתחת, מגן אחד מהשלושה הטובים בליגה.
אם הוא לא ישלח יותר מדי ידיים ויעשה יותר מדי פאולים אידיוטיים.
בסדר, לא משנה, אני מדברת אבל על היכולת שלו כסף כנגדה. אז אם הדבר הזה מתחבר, אתה יודע, ויש להם גם סביב שחקנים טובים.
כן, כן.
אז אם הדבר הזה מתחבר, מי בדיוק ינצח אותם? אני לא רואה מי ינצח אותם.
אז אני אגיד לך ככה, אני מבחינתי לא יפתיע אותי שום תוצאה, אני חושב שהם יהיו בפלי אוף, לא בפלי אין, הם יגיעו לפלי אוף, אני חושב שהם יהיו בטופ 4 של הפלייאוף. זאת התחושה שלי, ואני אגיד לך למה. אני לא חושב שזה יתפרק, א', כי זה כבר היה אמור להתפרק. זאת אומרת, זה כבר היה אמור להתפרק ביום שהעונה הקודמת, הרבה לפני שהעונה הקודמת נגמרה, זה היה אמור להתפרק כשהם הבינו שאי אפשר לעשות שום דבר עם קיירי, כי הוא חי בעולמות משלו, ופשוט הוא לא בן אדם קומוניקטיבי, אי אפשר להאמין לו לשום דבר שהוא אומר, או לבנות עליו, או לסמוך עליו, וראינו מה קרה בשנתיים האחרונות עם הקורונה וכו'. גם עשו ספירה, נדמה לי שהוא שיחק משהו כמו אולי 20-25% מהמשחקים שהוא אמור היה לשחק כשחקן מוביל מאז שהוא הגיע לבוסטון, שזה כבר 4 שנים, שזה מטורף לגמרי. זאת אומרת, מאז אותה עונת אליפות עם קליבלנד, הבן אדם פשוט עשה מה בראש שלו, וזה לא היה קשור לכדורסל. היכולות קיימות כמובן. עכשיו, העניין הוא שהוא מסיים עכשיו את החוזה, הוא מה שנקרא picked his option, זאת אומרת הוא מקבל את כמה שזה לא יהיה, 28-30 מיליון דולר של העונה הנוכחית, אבל זהו, זה נגמר פה, ואם הוא לא מחליט שהוא הולך לדבר עם חייזרים, אז הוא ירצה את החוזה האחרון הגדול שלו כשחקן מוביל, שזה חוזה מקסימום לגיל הזה ולמעמד הזה, ובשביל זה הוא יצטרך לשחק, זה אחד. והדבר השני, דורנט, אחרי כל הסאגה של הטרייד שהוא דרש, והפיתורים של המאמן, ושל הג'י-אם שהוא דרש, וכן הלאה והלאה, הלגאסי שלו, כמה שלא נגיד ששום דבר לא מעניין אותו, ושהוא חי גם הוא בעולמות שלו, ואפולוגטי ברמה מביכה לפעמים, או אפילו לא אפולוגטי, או לא יודע מה, תגרן, כמו שאמרנו, רב עם אנשים בטוויטר, או כל מיני שטויות מהסוג הזה, שזה מביך אפילו יותר מדרימון, כי היכולת הלוגית שלו, מה שלא נגיד, היא לא כמו שדרימון. דרימון מסוגל לנהל לוויכוחים ולהעליב את כל מי שבא לו לראש, ודורנט נשמע פשוט ילד קטן לידו בתגובות שלו, אינפנטילי. והוא חייב להראות שהוא עדיין קווין דורנט, פאקינג קווין דורנט, ולא יהיו הזדמנויות. אז גם אם הוא ירצה לגמור את הסאגה בברוקלין, ללכת ולקחת ריפוד במקום אחר אחרי העונה הנוכחית, זאת העונה שהוא צריך, העונה האחרונה שהוא יכול להוכיח שיש לו את זה. אז נכון. זה השניים האלה. וסימונס? במידה רבה דומה, המצב שלו דומה. המצב שלו דומה, הוא צריך להוכיח שבן אדם מחובר לענף. הסתכלתי על המשחקים, הסתכלתי לא מעט על המשחקים, או לפחות דקות ארוכות של המשחקי קדם עונה של ה... קבוצה הזאת, הסתכלתי במיוחד על סימונסקי, מה דורנט וקיירי עושים, אנחנו יודעים, רציתי לראות אם סימונס הוא משהו שהוא היה, אז קודם כל, כן, הוא מסוגל להוביל כדור מהר מאוד מקצה של המגרש, מההגנה להתקפה, הוא לא יכול לקחת ריבם ולרוץ קדימה, ובקלות רבה מאוד הוא יכול לעשות ממוצע של 10-11 אסיסטים עונתי, כי מה שהוא צריך זה פשוט למסור בזמן, או אפילו ליד הזמן, לאחד מהשניים האלה, או לסט קרי באחת הפינות, זה כמעט תמיד ייגמר בסל. והשמירה דיברנו עליה, והסתכלתי, והוא, נכון שיש כמה זריקות שלו שלא פוגעות את האוויר של ליד הטבעת, שזה נורא מוזר, אבל אני חושב שאת יודעת איך זה בכדורסל, אני קצת שיחקתי, ואת מתעסקת בענף הזה כל חייך, בסוף כשאתה תעשה את זה מספיק פעמים, אז הכדור יהיה בסביבה, וכשהוא בסביבה אז הוא גם ייכנס, ככה זה, מי שנמצא שם יודע שאם תזרוק מספיק פעמים הכדור ייכנס, ואם יש לך אחד קפיצי כמו קלקסטון, שגם ינקה או רויס אוניל או כל מיני חבר'ה כאלה שהם גם צעירים וגם מאוד מאוד אתלטים, אז גם יהיה מי שיתקן את ההחטאות שלך. אז אני חושב שיש להם פוטנציאל, ואני חושב שיותר סביר בעיניי שהם, כן ירוצו קדימה, ופחות סיכוי שהם יתפרקו, אבל זה באמת רק אימור, אני לא יודע.
אם הם כן ירוצו קדימה, אז הם המועמדת ספר אחת לזכייה באליפות, לא רק במזרח.
כן, אז זהו, אז יש לנו, מה, סקרנו 5 או 6 קבוצות, הקבוצה הבאה שהיא יכולה גם לגמור בטופ 2, טופ 3, זה קליבלנד. יש להם סגל גם עמוק, וגם המשכיות, וגם צעירים ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם אנשים שהם באמצע הקריירה שלהם, וגם כאלה שהם סוג של וטרנים שיכולים לתרום לא מעט, קווין לאב כזה. מעניין, מעניין, איך את רואה את קליבלנד?
נורא, נורא מעניין, אני מאוד סקרנית לגבי קליבלנד. זה כיף לראות קבוצות שבנו מאפס ועשו את זה נכון, ועשו את הדרך, ואז הן מגיעות לרגע שבו אפשר לקצור פירות. אז יכול להיות שהם ברגע הזה, מיטשל זה בדיוק מה שהם צריכים, ממש.
זה בדיוק השחקן הזה, שכל הזמן אמרו שהוא לא רוצה לשמור, לא שומר, שהבעיה שלו זה שמירה והכל, ויש לו שם כל כך הרבה גיבוי של מגינים, שמטריה אווירית מטורף.
לא רק זה, העניין עם מיטשל, זה העניין שמיטשל בניגוד ל... אני לא יודעת למי להשוות אותו עכשיו, אבל בניגוד לכל מיני כוכבים, כשהוא היה בקולג' הוא היה אחד משחקני הגנה הטובים במכללות בארצות הברית, הוא היה שחקן הגנה מצוין, הוא הפסיק לשמור כשהוא הגיע ל-NBA. עכשיו, הגנה, אמרו לנו המאמנים, חצי מזה זה מוטיבציה.
ללא ספק.
אתה פשוט צריך לרצות.
אתה צריך לרצות, אתה חייב לרצות.
עכשיו, הוא השנים האחרונות ביוטה, הוא פשוט העביר את הזמן כדי לפנות מקום לעוד זמן.
בשביל להגיע לניקס, צריך להגיד, זה מה שהוא חשב.
נכון, הוא רצה להגיע לניקס, אבל קודם כל יצא לו יותר טוב.
כן.
לא מבחינת העיר שהוא הולך לגור בה.
לא, לא.
אבל חוץ מזה יצא
לו... לעבור מסוד לייק סיטי בחורף, לקליבלנד אוהיו בחורף, אני לא יודע במה הייתי בוחר, אבל זה כבר עניין אחר.
לא, 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 אני הייתי בכל מקרה בוחרת לגור
בקליבלנד
ולא בסוד לייק סיטי, אבל...
אוקיי.
אבל כן, אז... קליבלנד זה לא, ניו יורק,
לא.
אבל מבחינת קבוצה, היא מושלמת לו, הוא מושלם להם, הוא לא צריך להוביל כדור, הוא לא צריך להיות הפוינט גארד, יש שם פוינט גארד עצום, אמיתי, מהטובים בליגה, הוא לא צריך להוביל, הוא צריך לקלוע, הוא צריך לעשות נקודות, וכל מה שיש מסביב, מובלי, והם פשוט קבוצה סופר סופר מוכשרת, מאמן טוב, בנו מאפס, אני מאוד 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 מקווה שהם יצליחו, כי זה תהיה הוכחה שכדאי, עוד הוכחה, אם אנחנו שמים את זה ליד גולדן סטייט ואפילו מילווקי, של if you build it, they will come.
It will come, it will come.
אם אתה בונה נכון, זו דרך יותר כיפית להגיע לאן שאתה רוצה להגיע.
כן, אגב, דיברו המון על הרידמפשן, על ה... closed circle של לברון, אם האקספרימנט הזה לא עובד בלייקרס, והוא רואה שזה לא עובד, ולא מצליחים להיפרד מווסטברוק ואנטוני דייוויס, אז שהוא יחזור לקליבלנד ויסגור את
ה...
והם יבחרו בבן שלו בדראפט, למרות שהוא לא ראוי להיות שחקן NBA וכל מיני סיפורים. אני לא חושב שהוא יבוא לשם, אני חושב שהוא גם יקלקל אם זה יקרה.
אני לא חושב שהוא רוצה ללכת לשם, אני לא חושב שהם רוצים אותו, אני לא חושב שזה על השולחן בשום צורה. צריך לזכור שקליבלנד, מה זה, אנחנו 2022? זה בסך הכל 5 שנים מאז שהכל התפרק להם. אחרי שהם לקחו אליפות, מאז שהכל התפרק להם. לברון הלך וקיירי הלך, ומאז שהכל והם התחילו לבנות מאפס.
אגב, גם הכל הזה שהתפרק אז, בתכלס זה היה ניסיון של 4 שנים, שמה שקרה ב4 שנים שלפני זה, זה היה שוב אותו תהליך של בנייה מאפס, אחרי שלברון עזב בסיבוב הקודם.
נכון, עכשיו הם בנו שוב, אז קודם כל אני מניחה שהם לא יחזרו על זה, וגם לברון לא, אין לו שום עניין, לברון הוא איש של לוס אנג'לס, הוא יישאר שם עד הסוף.
כן.
אבל קליבלנד לקח להם 4-5 שנים בעבודה קונסיסטנטית, מאפס, לבנות קבוצה בובה.
כן, כן. שזה אגב, מתחבר למה שעושים... כמובן גולדן סטייט, ומה שעושה, מנסים לעשות כבר כמה שנים טובות באוקלאומה סיטי, אבל מה שקורה במיאמי, ומה שקורה בקליבלנד עכשיו, מנג'מנט, זאת אומרת, אתה מסתכל מי הג'י-אם של הקבוצות האלה, אז יש, וזו קבוצה הבאה שאנחנו רוצים לדבר עליה, ואולי קצת דילגנו עליה, טורונטו, אז יש את אוז'ירי, או אני לא יודע אם אני אבטא את השם שלו נכון, באופן מדויק, איז'ירי, בכל אופן, ממוצא אפריקני, נדמה לי, הג'י-אם של טורונטו, שעושה דברים מופלאים, קובי אולטמן בקליבלנד, פרסטי באוקלאומה סיטי, ארסי ביופורד, במשך עשור, 2 עשורים, בסן אנטוניו, ואתה רואה שכשהחבר'ה האלה מקבלים את החבל, שלא כמו פיל ג'קסון, או איזה תומאס בניו יורק, או כל מיני כאלה מוזרים, הם יודעים מה הם עושים. זה חבר'ה שיודעים, זה ביל, זה הבילי בין, הבילי בינים של, של ה, של ה-NBA. הם יודעים מה הם עושים.
כן.
זה תענוג לראות, תענוג לראות איך הם בונים את זה.
כן. הוא לא כל כך בילי בילים, כי הוא, אני חושבת,
כן, הוא בנה, הוא בנה נכסים למכור.
הוא באמת, זה קצת מזכיר את מה שקורה באוקלאומה, שיש לי תחושה
שהם... כן, נכון, הכי דומה.
הם פשוט
עושים... עושים אוצרות בשביל שיהיה להם אוצרות.
זה ממש... אנחנו עושים בחירות דראפט כדי שיהיו לנו עוד בחירות דראפט, שבסוף... אוקיי, מתי אנחנו ממושים?
מתי הולכים תוקשין, כן, כן. אני מבין מה שאת אומרת, עדיין, אבל הם ידעו לבחור, הם ידעו לבחור את הפרוספקטים הנכונים, בילי בין ואחרים, זאת אומרת, לדעת איפה לחפש, אני חושב שסן אנטוני היו החלוצים, אם זה פופוביץ' וביופורד שהלכו וחיצו באירופה ובארגנטינה ובברזיל, ואיפה לא, בלי סוף, בלי סוף שחקנים שיש לו שמה עליהם, ג'ינובילי שנכנס לפני חודשיים להיכל התהילה, מה נגיד, מי בכלל ידע ש... מי היה מעלה על דעתו שדבר כזה יקרה? כמובן שבדורות הקודמים זה היה כל אלה שרצו ליוגוסלביה לשעבר, והביאו את כל הכוכבים הגדולים של הדורות הקודמים. אז טורונטו, טורונטו גם כן, יכולה להיות בכל מקום כמעט. ממקום שלישי, אוקיי, נניח, שתיים הראשונות זה לא יקרה. אבל הם פשוט קבוצה חזקה.
הם קבוצה חזקה, הם קבוצה... קודם כל, מאמן.
מאמן, כן.
משהו. וכן, וניהול ותרבות, ואנחנו מדברים על זה, אני כל הזמן חוזרת על זה, אולם ביתי, זה מאוד משמעותי בעיניי, קהל, קהילה, כל הדברים האלה, אווירה של אתה מגיע, אתה משחק שם וכיף לך, זה משפיע כל כך, זה, אי אפשר בכלל לקמת את זה, אז...
גם הכל, לקחת שחקן שאיש לו ספר, לא אנדרפטד, כן, ון וליט. עכשיו הוא פתאום הוא נהיה סוג של פרנצ'ייז פלייר, מכלום, מאפס.
נכון, יש שם הרבה שחקנים טובים, שוב, אני חושב שזה פשוט לא מספיק.
רוקי העונה, מה את רוצה יותר מזה?
אני חושב שטורונטו כמו מיאמי, לא, אני חושב שטורונטו כמו מיאמי, בסוף השמיכה הנהדרת שלהם, היא פשוט תהיה קצרה מדי השנה. פשוט תהיה קצרה מדי.
קודם כל, אני חושב שאנחנו נראה, כמו שדיברנו על הטנקינג, מתי זה יבוא וכו', אנחנו לא גמרנו את המהלכים של אותם מנג'רים, אני חושב שהם שומרים בניקס בוודאי יעשו משהו, ועוד לא דיברנו על הניקס, וטורונטו בהחלט יכולים לעשות משהו, מיאמי יכולים לעשות משהו, זאת אומרת, הקבוצות שהסגלים שלהם, לא לגמרי מגובשים, והם כרגע נראים on the edge, אני חושב שיש להם מספיק נכסים, וגם רצון של free agents, או של שחקנים שיש להם say, אתה לא יכול לקחת כל שחקן ולהביר אותו לאן שאתה רוצה, יש שחקנים שיש להם אחיזה אחרת, בהשוואה לשחקנים שלא שואלים אותם, תארוז תלך, אז השחקנים צריכים לרצות לבוא למקום, אגב, מה שאנחנו רואים במקרים קיצוניים, ששחקנים עושים עליהם טריינינג כמו איגודלה למפיס, פשוט לא התייצב, הוא לא התייצב, והם מה שנקרא שיפטים און, ואנחנו ראינו שהיו דברים כאלה בעבר. אז אני אומר, שווה להסתכל בחצי העין על טורונטו, כי גם היום הם עשויים להיות טובים, הם יכולים ללכת חזק, והם יכולים גם עוד להתחזק. ואז אנחנו מגיעים לחלק הרך של המזרח, ניו יורק, אורלנדו, דטרויט, עוד מישהו שכחתי שם, נדמה לי שאלה
פחות או יותר. שיקגו.
צר לי להגיד לך, אני לא, זאת אומרת, זה מאוד מצער, כי זה נראה היה טוב לכמה רגעים שנה שעברה, או בשנתיים האחרונות, וזה נראה לא הולך לשום מקום כרגע. בואי, אתה יודעת מה, שיקגו, קבוצה שלך, מה, איך את רואה אותה?
אם שמת את אורלנדו שם ואת הניקס שם.
כן, אבל אורלנדו בריאה. אורלנדו בריאה. הם אספו, הם אספו שחקנים צעירים, הווגנרים והבנקרו שהוא זה, והבמבות, יש מלא שחקנים שם שהם רוצים להוכיח, והם מאוד מאוד צעירים ומאוד חזקים ומאוד גבוהים ואטלטים, כאשר בשיקגו זה נדמה שזה לא יוצא להגיד בית אבות, אבל את יודעת, ווצ'ביץ' ודרוזן, וכאילו, לאן זה הולך?
אני לא יודעת לאן זה הולך, הם לא עשו, אין בכלל ספק שהם לא עשו את ההתחזקות.
לא, זה בוא לא ישחק העונה, כמו זה נראה כרגע, או לפחות חצי עוד.
הם לא עשו את החיזוקים שהם היו צריכים לעשות, לא, זה בוא, זה באמת המכה הגדולה. אם הוא לא ישחק, אז הם באמת לא יגיעו לשום מקום, הם אולי יריבו, אולי יריבו על הפליין.
לא מדובר, דבר על זה שהוא לא היה מסוגל לעמוד על הרגליים, ש, כן. ש, שהכאבים גמרו אותו. כן. אגב, עכשיו אר שלו גם נפצע.
אם הוא לא ישחק, אין להם מחפש. אם הוא ישחק, הם קבוצה טובה, מסוכנת, קבוצת התקפה.
יש להם את קרוזו, ש, שהוא בקאפ טוב מאוד, אבל, אבל שוב,
יש להם שחקנים צעירים.
אנחנו יכולים לחכות לעוד עונה פלאית של דרוזן כמו שהייתה?
לא, אני מניחה שלא. מצד שני, אנחנו יכולים לצפות לעונה הרבה יותר טובה מזק לוין, שהם מהעונה הקודמת. אני לא בונה עליהם, אתה יודע, זו הקבוצה שלי ואני אוהד אותם, אבל אני לא בונה עליהם, אני לא חושב שהם נכנסים לפלי אוף, אלא אם לונזו חוזר והוא חוזר טוב. אבל, אם מדברים על קבוצות הרכות, אז הם שם, אתה יודע, אם אני... אורלנדו זו קבוצה עתידית, אני לא, אני חושב שפשוט מוקדם מדי, הם לא הולכים לשום מקום השנה.
כן, אבל, כן. אבל נחזור לדטרויט, דטרויט ואורלנדו זה בעיניי סוסים שחורים.
בונים נהדר.
כן, כן.
פשוט בונים יופי, הם פשוט, הם פחות טובים מקליבלנד, אבל הם, הם, הם בונים יופי, הם רק זה קצת מוקדם מדי, צריך להגיד עוד איזה שנה. הניקס, הניקס זה ג'וקר. הניקס, אני ראיתי את הניקס הרבה מאוד בטרומונה. ברנסון הוא, הוא מסתמן כיותר טוב ממה שחשבתי, אני חשבתי שהוא היה די פלוק בדלאס, אבל אתה רואה, אתה רואה שהוא משנה לגמרי את כל המשחק שלהם, אתה רואה שהוא פותח את המגרש, ו, והם נראים כמו איזה קבוצה כדורסל ולא כמו איזה...
אני אגיד לך משהו לגבי ברונסון, אני חושב, ש, אני חושב שמגיע לשחקנים כאלה לקבל את המפתחות לא כפרנצ'ייס פלייר ולא כשחקן המוביל של קבוצה, אלא שחקן ש, ש, שההחלטות אצלו ביד. וראו את זה, זה, זה כללת, כללת המספר 2, כללת, הכללה של להיות ליד אחד כמו לוקה. כי כשאתה ליד לוקה, אתה סותם חורים כשלוקה מחטיא או נח כמה דקות וכו'. אבל כשלוקה היה פצוע, אז ברונסון הוביל את הקבוצה. והוביל את הקבוצה יפה מאוד וניצח בשביל המשחקים בפלי אוף. אבל קבוצה שלוקה בדלאס כל כך דומיננטי בה, לא יכולה להכיל שחקן, או לא יכולה לתת לשחקן כמו ברונסון או דומים לו את המפתחות. ובניקס הוא ייקח את המפתחות, גם בגלל הקשרים המשפחתיים, צריך להגיד, אבא שלו, לקחו אותו כעוזר מאמן שם וכן הלאה.
הוא קיבל את המפתחות, הוא מראש הגיע לשם כדי לקבל את המפתחות. אבל זה נראה, זה נראה לא רע, קודם כל, הם פשוט, זה נראה כמו, זה נראה כמו קבוצת NBA, ולא כמו איזה, אתה יודע, ביוף סתום ש, שאי אפשר, לא יכולים לעשות סל. ועכשיו הכל שם קצת פתוח, והם רצים.
שאלה אם זה, השאלה, השאלה מה הם עשו עם...
יש לו המון סוכנים מסביב שהם רצים מאוד מהר, והם אתלטים.
זה נראה, זה נראה שהם רגע, שהם מחכים, לכוכב הגדול הבא שיתפנה ויהיה מוכן לבוא לניו יורק, ויש להם המון, גם בחירות דראפט וגם שחקנים בקצה הספסל שהם טריידבל, שהם עומדים שכבר הציעו אותם ליוטה בשביל מיצ'ל.
יש להם גם המון כסף, מה שהם צריכים, הדבר היחידי שחסר להם זה להחזיר לאנשים את החשק לבוא לשחק בניקס. זו הבעיה היחידה
שלהם. מיצ'ל היה בא, זה פשוט לא הסתדר עם האנלו.
לא משנה, אבל אני מדברת על שחקנים אחרים. פשוט, ומיצ'ל גם היה בא, כי בשנה שעברה נוצר איזשהו שינוי באווירה סביב הניקס. זה גם השפיע. אבל הבעיה העיקרית שלהם בכל השנים האחרונות, זה שאף אחד לא רוצה לבוא לשחק בניקס. ועכשיו, מתחיל להשתנות.
כן, אני לא חושב שיש אלבון יותר גדול למי שהוא ניו יורקי בהגדרתו, ואוהד הניקס כמובן בהשכלתו וכן הלאה, מזה ששחקנים עם שם גדול עדיף לו ללכת לשחק בברוקלין. כי היא לא נחשבת קבוצה ניו יורקית, זה משהו שהגיע מבחוץ, הוא לא ברור בכלל, הניו יורקים לא הולכים לראות משחקים בברוקלין, צריך להגיד, זה לא המצב. עוד קבוצה שקצת פחות מדברים עליה בארצות הברית, זה לפעמים, אני גם שומע את הפודקאסטים, שהם חצי, לא יודע אם לועגים, אבל זה מין קבוצה כזאת שנמצאת בצד, פה בארץ היא נורא חשובה, כי יש שחקן ישראלי שמשחק בה, זאת הוושינגטון וויזרדס. ואנחנו גם אנחנו ככה כשמדברים על ה-NBA בכל השיחות האחרונות זה מין נוכחת נפקדת כזאת, למה בעצם?
כי היא קבוצה סתמית, אין שום סיבה שיהיה בעניין, לא היה בעניין מאז מאז העונה של מייקל ג'ורדן שם. היא קבוצה סתמית, אבל אנחנו מתעניינים בה כי אתה יודע, אנחנו קצת פרובינציאלים, אבל...
speak for yourself, את גם יש לך מחויבויות אחרות, שלי אין. אני מודה ש... אין לי שום דבר נגד דני אבדיה, אני פשוט, מכיוון שאני גם לא עוקב אחרי כדורסל ישראלי כבר שנים רבות, אז אני יודע שהוא קיים, ואני יודע שאני זוכר את זופי, זופר, אבא שלו, אבל זה מעורפה לי לגמרי, ולא ממש הקפיצה הקריירה שלו.
אני אגיד לך משהו, אני, גם אני פה הרבה שנים, ולא ראיתי, לא ראיתי את דני הרבה לפני שהוא הגיע לכאן. ולכן, כשהיה כל הייפ הדראפט, הוא נראה לי טיפונת מוגזם. עד שדיברתי עם סקאוטרים פה, סקאוטרים הכי מובילים, באמת הכי מובילים, שכולם אמרו שדני הוא טופ פייב, היה קונצנזוס. אמרתי, אוקיי, כל האנשים האלה שמבינים כדורסל יותר מני, ורואים את ה-NBA יותר מני, הם יודעים על מה הם מדברים. וכשהוא ירד לתשע, זו הייתה הפתעה לגיטימית, אנשים היו ממש מופתעים פה, והגדירו את הוויזארד כמי שעשו את הגניבה של הדראפט, שהם לקחו שחקן שהיה צריך ללכת יותר גבוה, צריך ללכת 4 לשיקגו. עכשיו, כיוון שלא הכרתי אותו מספיק, לא הייתה לי באמת דעה ברורה עליו, גיבשתי קצת יותר בשנתיים האחרונות, אני חושבת שהוא, כישרון, הפוטנציאל הוא מאוד 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 גדול, אני חושב שהוא צריך להבין שב-NBA, אם לא תיקח, לא ייתנו לך, וזו עונת המבחן שלו, העונה השלישית הזאת של... היא עונת מבחן כי זה לפני החוזה הבא, היא עונת מבחן כי בדרך כלל בעונה השלישית, אתה מבין לאן הקריירה ששחקן הולכת, שחקן שנבחר בדראפט לפני
שנתיים. אם כן, אם היא הולכת, אם היא לא הולכת
דם בדרעים. אתה מתחיל להבין האם הוא, בטח אם הוא נבחר הוא טופ 10 בדראפט. אז זה העניין של, של, של אבדיה, שהוא אגב שחקן מאוד מאוד אהוב בוויזארד, גם בפרנצ'ייז, גם על התקשורת, גם על הקהל. הוא בחור נורא נחמד ושחקן נורא מוכשר, שצריך לעשות קפיצה, והיא בעיקר תלויה בו. מצד שני, אני חושב שהעונה הזו, הקפיצה הזו תהיה קשה במיוחד, כי הוויזארדס האלה, שאף אחד לא שם לב אליהם, שאין להם אוהדים, שהם לא מעניינים אף אחד, יש להם פוטנציאל להיות סוס שחור, אני לא חושב שהם קבוצת פלייאוף, אבל הם קבוצת מאבק על פליין, והפוטנציאל הוא קיים שם. ברדלי ביל, שאנחנו יכולים להגיד שהוא אולי טיפה אובר-הייפט, והחוזה שהוא קיבל הוא קצת מוגזם, אבל הוא עדיין אחד הגארדים הטובים בליגה, התקפית, הוא קולע ומכונת קליעה. קייל קוזמה עשה בשנה שעברה קפיצה למחוזות, למחוזות הסקוטי פיפן לעניים מרודים. אתה רואה שחקן שהוא עשה קפיצה אמיתית, כ-all around שיכול לעשות המון דברים. ואנחנו חוזרים לחד קרן הנצחי,
כן.
אורזינגיס, אם יעמוד על הרגליים, יש להם שלישייה התקפית לגיטימית ברמה מאוד מאוד גבוהה. יש שם מסביב שחקנים צעירים, יש שם בחירות דראפט טובות, יש מאמן טוב. זו קבוצה שאנחנו, זה קל לך להגיד, אוקיי, זה הוויזארד, זה ייגמר כמו תמיד. אבל אם זה לא ייגמר כמו תמיד, זו קבוצה שתהיה סוס שחור, וזה באמת יכול להפוך לאבדיה את החיים ליותר קשים.
כן, המצחיק הוא שההצלחה האחרונה שלהם הייתה בזכות אחד, שאנחנו משמיצים אותו פה כל פרק, שקוראים לו ראסל ווסטברוק, שזה בכלל משונה כשחושבים את זה 3 שנים אחורה.
לא, זה לא, לא, לאן הם הגיעו איתו?
הגיעו לפלייאוף. מה לעשות? אבל זה היה. זה היה, והוא גם נתן כמה משחקים גדולים
בפיינל
סטרץ' ההוא.
כן, הוא אוסף לעצמו סטטיסטיקה, כמו שהוא אוסף תמיד.
אבל
אני חושב שהקבוצה הזו שיש שם עכשיו, היא יותר קבוצת כדורסל. יש לה סוף סוף מאמן טוב, הוא באמת מאמן טוב.
כן, כל הצעירים האלה, המאמנים הצעירים האלה של שנה ראשונה, וזה כל כך חבל על הסיפור הזה עם יודוקה, כי זה באמת דור שלם של חבר'ה, בגילי איפשהו 40 שלהם, שהם טובים, הם למדו כדורסל, הם גדלו על כדורסל, הם לא כאלה שקיבלו משהו במתנה, עבדו קשה בשביל להגיע לשם.
הם עבדו קשה מאוד בשביל להגיע למקום, שזה לא במקרה, הם כולם שחורים, היו צריכים לעבוד,
כן, כן, כן,
לחכות הרבה 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 שנים להזדמנות שלהם, ועכשיו הם מקבלים אותה, ואתה רואה שהם כולם, כולם מאמנים טובים.
כן, וזה גם הבנים של הרבה מאוד מקרים. בירקנסטאב ואנסל,
אתה פשוט רואה. הם או הבנים של, או שחקנים שהיו, אתה יודע, ספסל כאלה ולמדו כדורסל.
כן, אף אחד לא היה כוכב, כן.
מישיבה על הספסל ומלראות איך זה הולך. ולכן, יש שם איזשהו פוטנציאל בוויזארדס. מה יקרה איתו? זה תלוי ברגליים של פורזינגיס, וזה תלוי בקלצ'ר של הוויזארד, שהוא לוזרי ולא חשוב. לא משנה מה הם יעשו, זה לא מעניין כל כך. אבל...
זה מעניין, זה מעניין, קודם כל ישראלים זה מעניין, כי כמו שאמרנו, הלוקל פטריוטיזם תמיד עובד באיזושהי דרך.
זה בסדר.
אי אפשר לגנות את זה, אני לא...
זה בסדר, זה נכון.
אני לא שותף לו, אבל אני לא מגנה אותו.
זה נכון לגבי כל מקום בעולם, אתה יודע, ביפן עוקבים אחרי השחקן היפני
של... הצ'ימורה, תשמעי, הוא גם עשר, כן.
זה נכון, והוא שחקן מצוין. כן, כן. זה נכון בכל מקום בעולם, בטח...
זאת אומרת, ראינו מה עשה יאו מינג לטרנד של הסינים ב-NBA.
זה אני לא מדברת בכלל, אבל בטח מדינה כמו ישראל, שהיא מדינה קטנה, ששולחת שחקן אחד ל-NBA, והוא הלך גבוה בדרף. והוא מישהו שקל לחבק אותו, הוא באמת, הוא נורא נורא נחמד.
כן.
ואני מקווה שהוא יצליח. אני לא יודעת אם ההצלחה שלו וההצלחה של הוויזארד זה אינטרסים חופפים או מנוגדים השנה, אבל אני מאוד מקווה בשבילו שהוא יצליח.
כן, כן, טוב, זה פחות או יותר משלים את ה... שכחנו קודם את אטלנטה, אבל עכשיו פחות או יותר לדעתי השלמנו את הקבוצות שיש להם מה להגיד פה בליג.
ואם היינו סופרים עכשיו, אני חושב שהיינו מגיעים לאיזה 12...
זהו, זה כל העניין, שיש שלוש קבוצות לדעתי, אולי אפילו רק שתיים במזרח, שזה באמת אינדיאנה שמתפרקת וגם מחפשת טריידים על השחקנים האחרונים שנשארו לה, ושרלוט שהיא פשוט... לא יודע, עוד מוצר של מייקל ג'ורדן, שלא מסוג המרצ'נדייז שהוא מוכר, נעליים ובגדים ותדמיות, שהוא, לא יודע, לא עובד לו העסק הזה, אז אולי הגיע הזמן שיעשה דברים אחרים.
יש משהו משמח
במייקל ג'ורדן. שאנשים, אין דבר כזה בן אדם מושלם.
יש דברים שמייקל ג'ורדן לא טוב בהם, זה...
זה מזכיר לי כמה דברים מהעבר שלנו.
יש משהו מנחם.
כן.
עוד מרחקים, שמייקל ג'ורדן פשוט הוא...
לא, זה...
הוא נראה יום ונורא.
זה ממש קבוצה שהיא... לרגע היה נדמה שהם מצליחים לבנות שם משהו, אבל לדעתי גם מה שיש כרגע, הוא הולך לשלוח אותו לכל רוח, גורדון היווד, ועכשיו זה שני אחים בול שביחד כנראה לא ישחקו בכלל. זה כבר, זאת אומרת, האח השני והשלישי, זה בכלל...
ג'ורדן, אם אנחנו יודעים משהו על מייקל ג'ורדן, זה שאין לו סבלנות, הוא...
במקרה הזה זה בצדק, הוא נתן לזה לא מעט צ'אנסים.
לא, בצדק.
ובסוף יחזיר את המאמן שהוא זרק שנתיים קודם, שזה בכלל דבר נורא מוזר. יש עוד מישהו ששכחנו בדרך, או שאנחנו כבר מגיעים למחוזות של אינדיאנה ושרלוט?
לא.
אטלנטה, נכון? שכחתי את אטלנטה, דיברנו קודם.
כן, אטלנטה.
אטלנטה זה גם מעניין, היא גם יכולה להיות 5-6, אבל גם יכולה ליפול ל-9-10, כזה של הפליין, כי עדיין יש להם...
שכחנו את אטלנטה ויש שם
קבוצה... כן, הטרייד שהביא את דז'אנטה, ההחתמה שהביא את דז'אנטה מרי, זה נראה בהתחלה מוזר, אבל הסתכלתי עליהם במשחקי קדם עונה, והם לא אותו שחקן, זאת אומרת, הוא וטריאן, קודם כל מחברים, מסתבר שהם חברות ביניהם הולכת אחורה, והם מחפשים אחד את השני כמשלימים, שזה... לא בטוח שכולם ראו את זה מגיע.
טרייאנג הוא לא שחקן אנוכי.
לא, הם דבר רק על המשבצת, כפליימייקר.
לא, הם לא באות המשבצת בכלל, אבל הם פשוט בקורט, והם יופי, אטלנטה יופי של קבוצה, זה מדהים ששכחנו אותה, זה רק מראה לך מה
קורה. לא, זה בדיוק העניין, זה הקטע הזה שהמזרח טוב.
פשוט מטורף המזרח, העומק הוא לא נורמלי, מה שאומר שמשחקי העונה הרגילה יהיו חשובים, כל משחק בעונה הרגילה, פתאום מקבל חשיבות. אחרת אתה לא נכנס.
כן. אני נדמה לי, אני לא הלכתי לבדוק את כל הסקייג'ו, אבל נדמה לי שזה שהקדימו את תחילת העונה באיזה 10 ימים, בדרך כלל זה היה ממש סוף אוקטובר או תחילת נובמבר אפילו, ואני מניח שהפלייאוף ילך לאותם פחות או יותר מהיוני כזה, זה רק אומר שיהיה יותר זמן לקבוצות לאושש שחקנים גם מפציעות וגם מעומס, שזה טוב, שזה שלושה משחקים בשבוע, והבק טו בק טו בק וכל מיני כאלה, זה גמר קבוצות, זה דברים שאסור היה לעשות, זה לא בייסבול, זה צריך להגיד.
זה עבר מאוד לליגה, ואני חושב שגם בהסכם הקיבוצי החדש, יהיו שינויים גם בתחום הזה, כי זה מקום שבו האינטרס של השחקנים ושל הליגה הוא זהה. אם שחקנים מבצעים זה דופק
את הליגה. האמת שהאינטרס הזה היה מחייב כבר חייב, לפני הרבה מאוד שנים להוריד 10 משחקים מהעונה הרגילה. אבל זה לא יקרה.
אבל זה לא יקרה כי טלוויזיה וכאלה.
טלוויזיה וכסף ואולמות ומרצ'נדייז והכל. כן, זה פשוט עומס לא סביר. אגב, הם קצת שינו את רמות העומס בזה שהם הרחיבו את הרוסטרים, אם אני זוכר נכון, ב-15 שחקנים שאפשר להלביש, 13 בפועל, שזה הפעם 12, אז ככה שה... 12, ככה שאתה יכול לשחק עם זה, וגם פחות עושים עיניים, פחות מסתכלים בעין עקומה על מה שבזמנו עשה פופוביץ' כשהגיע למיאמי למשחק עונה, ואפילו לא הטיס, את דנקן פארקר וג'ינובילי או משהו כזה, אמר back to back, הם לא מגיעים בכלל למשחק הזה, ואז הוא קיבל קלאנס מהליגה, והוא אמר תקפצו לי ואנחנו נעשה מה שנכון לנו, ונדמה לי שבסוף אותה עונה הוא באמת לקח את האליפות. תשמעי, אני לא יכול לחכות כבר, זה הולך להיות כיף לא נורמלי. כן, כן, אימור מהיר ככה, מה אחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו, 1, 2, 3, 4, סתם מה אכפת לנו.
גמר מזרח?
פעם, אתה יודע מה גמר המזרח? לא, ניסיתי להגיד 1, 2, 3, 4, כי מתוך זה יכולים להגיע יותר מאופציה אחת לגמר, אבל אתה יודע מה, בוא, אז מי גמר, גמר זה ווילד שאט, 4 ראשונים.
אתה יודע מה? ברוקלין, מילווקי, פילדלפיה, בוסטון.
אוקיי. הייתי אומר, אותן קבוצות, אבל נדמה לי שבסופו של דבר זה תהיה פילדלפיה, סתם תחושה. כי אני מסתכל כאילו בקטע של בוסטון כבר היו למעלה ועכשיו יכולים רק לרדת, וברוקלין זה ווילד קארד, קשה מאוד לדעת, ומילווקי, כמו שאמרתי, הם יהיו קבוצה שתהיה לה פוטנציאל באמת אדיר לקחת אליפות, יש לה הכל, אבל אין לה מספיק. זאת אומרת, יש לה הכל בטופ ולא מספיק בבטן הרכה, מה שנקרא. אז הייתי אומר פילדלפיה, בוסטון, ברוקלין, ומי אמרנו השלישית? מילווקי, הרביעי. כן, אז מילווקי יכולה להיות בין 3-4, אבל אני לא חושב שהם יקחו את...
כל סדר.
אבל זה לא משנה, זה...
כל סדר ברביעה הזו...
כן, אבל נדמה לי שאלה הקבוצות שצריך להסתכל עליהן כטופ ראנרס במזרח, אבל אני לא חושב שמשם תצא אלופה.
אלופת הליגה?
כן.
אלופת ה-NBA?
כן. לא נראה לי. לא משנה מי יגיע לשם, בסוף, נדמה לי שמהמערב... הקבוצה שתצא מהמערב תהיה יותר בשלה. אבל זה באמת הימור כל כך רחוק שאין שום דרך לנצח בו כרגע. ציפי, זה היה כרגיל כיף גדול, שזה יהיה הדברים, אלה יהיו הדברים שמדבר עליהם תמיד. אני אומר את זה בידיעה ברורה שאחת השיחות הקרובות שלנו תהיה על דברים שהם קצת פחות נעימים, אבל אלה החיים, זה מה שיש. ואת יודעת, מעצמת תקשורת, כמו שאנחנו עכשיו נהיינו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו רק ליהנות מהחיים. תודה. שיהיה חג שמח שני, או איך שקוראים לזה.
חג שמח, ביי.
ביי.